חשבתי לדבר הערב בנושא של הערכה עצמית, ויותר מזה השמחה שבהערכה עצמית. ומי שמכירה קצת את הלימוד הבודיסטי, זה איזשהו משחק קטן על appreciative joy או sympathetic joy, שזה אחת מארבעת איכויות הלב שמתפתחות בנו ו גדלות בנו כשאנחנו בדרך הזאת. אני חושבת שהגיעה פשוט המורה של הריטריט עכשיו, קוראים לה מנג'ו, והיא הצליחה להתחמק ממני ומלובנה ומכל הטריקים שניסינו עליה, לקשור אותה למעלה. וזה כזה מקסים בעיניי, שהיא פשוט חופשייה ופראית, ככה כמו שהיא, ואיך ישר זה מעורר אצל כולנו את ישר חיוך, ישר הלב נפתח, ישר... ולמה? כי זה מהדהד בדיוק את האיכות הזאת שיש גם בנו. שיש גם בנו. אחרת זה לא היה לנו מוכר, אחרת זה לא היה לנו משמח. וכל כך הרבה פעמים אנחנו נוטים לראות את האיכויות האלה שבנו, או בקרובים לנו, אם יש לכם ילדים, או חינכתם ילדים קטנים, או נכדים, או כלבים, בתור הפרעה. עכשיו אנחנו עושים מדיטציה, וזה מפריע. עכשיו שיחה דרמה, והיא מפריעה. המנג'ו היא לא צפויה. היא פתאום יכולה לשים ספרינט, להשתולל פה לגמרי, להתחיל לנשוך ביסים קטנים, 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 קטנים. הנה, הדגמה. או סתם להושיט את הרגל שלה שיעשו לה מסאז', מה שהיא הכי אוהבת, פוט מסאז'. תאמנו מראש. איזה בול. פשוט כמה לחיצות קטנות וזה מרגיע אותה. היא יודעת מה היא רוצה. היא מדברת רק פלי. אז אם היא מפריעה למישהו, באמת, אז תגידו, ופשוט אכלתי לובנה. אנחנו קוראים לה דודה לובנה, תיקח אותה. אז זה כל כך כמו לנסות לתאר טעם של תפוח, נדבר עליו, נדבר עליו, נדבר עליו, הוא לא כמו זה, והוא יותר דומה לזה, והוא כזה, עד שניתן לו ביס, נכון? זו הדוגמה הקלאסית, זה אותו דבר, עד ש... כלבים וילדים עושים את זה בדרך כלל, נכון? ישר כזה, מסמכים אותנו, ישר כזה. פותחים את הלב, אם הם פותחים את הלב, אם אנחנו לא עסוקות מדי בחשיבות עצמית מופרזת. אבל ככה הרהרתי בנושא הזה כבר כמה זמן, המון פעמים מדברים על המעלות שבאהבה עצמית. נכון? יש תילי תילים כבר של ספרים שנכתבו על הנושא הזה של סלף לאב. המון ספרי סלף הלפ, כזה עזרה עצמית, איך לעשות את זה, וזה נדמה לנו באמת איזשהו יעד נחשף, שאולי... אנחנו מגרדים את ההתחלה שלו, אולי לעולם לא נגיע אליו, מה זה בכלל אהבה עצמית. אני רוצה לקחת מזה רוורס ושמאלה, למקום אחר, שהוא נשמע לי יותר מדויק. כי אהבה זה, אנחנו בתרבות שלנו בטח, בעיקר רגש, סנטימנטלי, וטיפה חפירה יותר עמוקה אומרת, אוקיי, זה state of mind, ככה מתייחסים לזה בבודיזם, זה בעצם לא רק רגש, או כמעט לא רק רגש, זה state of mind של well-wishing, הרצון להיטיב עם מישהו, או עם עצמנו, מישהו אחר. But what if, בדיוק האינטונציה של רוב ברבעה, מי שמכיר את הלימוד שלו, what if, כבר לא איתנו בגוף, אבל חבר יקר. במקום המילה love או self love, נשים את המילה appreciation. נכון? זה כבר משקיט משהו? הערכה. לא יודעת, באנגלית זה נשמע יותר טוב, נכון? כי הערכה זה קצת evaluation גם, נכון? זה לא כזה, זה יותר, המקום הזה שננגע ונפתח, זה תנועה יחד כזה, נכון? ננגע ונפתח. זה מעניין שאנחנו בכלל צריכים לדבר על זה בתרבות שלנו, כי איכשהו האוטומט הולך אחרת, איכשהו האוטומט הולך הפוך, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. מדענים שאוהבים לחקור דברים כאלה מדברים על נגטיב בייס, נכון? איזושהי הטייה לשליליות. ואולי במיוחד כשמדובר עלינו עצמנו, אולי במיוחד כשמדובר על הקרובים לנו, כבר אנחנו מכירים את זה, שעם האנשים הכי קרובים אנחנו so-called מרשים לעצמנו, ורואים בזה חופש, משום מה, להוציא עליהם את כל הג'יפה שלנו. משהו בקרבה, זה מעניין למה זה ככה עובד, כאילו משהו בקרבה מאפשר את זה, אבל אולי זה משהו אחר, אולי משהו בקרבה יוצר השלכה דווקא יותר חזקה, ותחושת אני ושלי יותר חזקה, ואם הבן זוג, בת זוג, ילדים, הורים, לא מתנהגים כמו שהוויו שלי מספר לי שזאת האמת, שהם אמורים להתנהג, אז all hell break loose, והם כבר ישמעו מאיתנו. הוא כבר ישמע ממני. כזה. ובדרך כלל, מה שחסר, התבלין שחסר, התבלין של הערכה, appreciation. ושוב, זה טריקי, אנחנו הולכים פה קצת על חולות נודדים, כי יש המון דיבור על ההדרת הסלף, כן? כאילו זה הסיפור. מחוסר ביטחון לאיזושהי פומפוזיות של אנחנו עפים על עצמנו. בסדר, זה מתאזן, זה טוב. כשיש צד אחד פחות מדי, ככה לוקח יותר מדי אנרגיה, הצד השני חייב לעלות. זה קורה אגב בכל התנועה של המיינדפולנס החילוני, שזה בכלל מגיע מלימוד מאוד עתיק של הבודה, שזה חלק מהאיכויות שמובילות אל החופש. ונכנסה שם תנועה מאוד חזקה של חילון, שכל הזכור של משהו שהוא מעבר לחומר, מלחיץ, מאיים שם. אז כמו שהדברים האלה קורים, מי שמסתכל על תהליכים שהם יותר, מקנה מידה יותר, את מה, היסטורי, סוציולוגי, רואה ש מתחילים תהליכים הפוכים עכשיו. אנשים מתחילים להעיז לדבר על ישויות. כן, מי שישמע, כן? מריטריטים יבשים של ויפאסנה. זה בדרך כלל לא נהוג. לדבר על הדברים של מעבר, לדבר על חלומות. הבודה דיבר על החלומות של עצמו. הוא דיבר על ישויות הרבה יותר ממה שהוא דיבר על ויפאסנה. למעשה, הוא מעולם לא דיבר על ויפאסנה. כשהוא יושב מתחת לעץ, מי שמכם היה בגואנקה, ככה אני התחלתי את הדרך הרבה שנים, וגם ישבתי עם גואנקה, נוצר בנו הרושם, הוא עלול להיווצר בנו הרושם, שהבודה יושב מתחת לעץ, ועשה sweeping sensations, נכון? עובר מהקודקוד עד כפות הרגליים, על התחושות, ומשחרר אותם, ואז כל הזה עולה למעלה, ולא. זה לא מה שהיה, פשוט תקראו את הטקסט. אבל כל המקום הזה של הערכה עצמית הוא מאוד טריקי. זה כל הזמן מתנדנד בין שני קצוות של מה אני חושב על עצמי, שזה ואני, וואו, מה אני חושב על עצמי. ושני המקומות האלה, דוקה, סבל, אי נחת, המקום המתכווץ. יש מקום שאפשר להציע בו פשוט מה שרמדס במילים שלו, אחד המורים הנפלאים שהיו, appreciate your humanity. appreciate your humanity, acknowledge the fullness of where I find myself to be. Acknowledge the fullness of where I find myself to be. מה שזה לא יהיה, המאורה, ה-state of mind, הרגש, החוויה, שאנחנו מוצאים את עצמנו בהם. זה יכול להיות רגע עולה בי בלבול, שעמום, מצוקה, דרמה, קנאה, שנאה, הדיפה, דחייה חזקה, שמחה, בהירות. מה שזה לא יהיה, אנחנו נזכרים ממה שקרה לנו בגיל 3, 3.5, 4, מאשימים, מתכננים לעתיד, מה שזה לא יהיה, כל הזמן הרי המיינד עסוק בכל הדבר הזה, זה חתיכת מכונה מופלאה. ומהר מאוד, יחד עם התשומת לב לזה, יעלה בנו שיפוט. יעלה בנו שיפוט. כאילו ידיעה של זה, אבל תשימו לב עם יד על הלב, הידיעה הזאת כמעט תמיד היא לא ניטרלית. היא כמעט תמיד מלווה באיזה מין איכס קטן, באיזה מין קווץ' קטן, כשזה שלילי. וכשזה חיובי מתישהו, נגיד ראינו ש... לא יודעת מה, הצלחנו להיות עם 4 נשימות רצוף, ונדמה לנו שזה ההישג שאליו אנחנו שואפים. וואי, אני ממש טובה בזה. אוקיי, מה קורה שם? מה קורה שם? במקום הזה, הופ, מתגבש לו הסלף. כן? סלפינג. הסלף הוא פועל בכלל, בטיצ'ינג הזה. זה לא דבר, זה לא שמעצם. האגו הוא פועל. המקום הזה שמתגבש מול החיים ותופס עמדה כאילו הוא דבר אמיתי, הוא בעצם מורכב משכבות של הגנה וריאקטיביות ותפיסות לא נכונות. צריך להיזהר לא להפוך אותו לילד הרע של, כי הוא לא באמת קיים, אלא הוא מורכב מ. אז יותר מעניין לראות ממה הוא מורכב כדי להתייחס אליו. לא הייתי בטוחה שהקלטתי פתאום. אבל what if היינו יכולות ויכולים להסתכל על כל הדרמה הזאת שנקראת אני והחיים שלי במבט של הערכה. שימו לב ל-changing point of view. לכל הדבר הזה, עכשיו, כאן. עם מה שזה לא יש אתן עכשיו חובות או מרגישים. ואולי שמשהו בכם אומר לכם שזה לא תקין. יכול להיות שמשהו בכם אומר לכם שזה לא תקין? אוף, למה אני יותר מדי? למה אני אף פעם לא? למה עכשיו הרגש הזה? למה עכשיו כאב הברך הזה? למה עכשיו האפצ'י הזה? למה עכשיו המנג'ו הזאת? ובמקום זה, וואו, יש כאן תופעה. תופעת טבע, ממש ככה, תופעת טבע. תראו איך הערב יורד, יום שישי, דמדומים, הצלילים של הדמדומים בעלי אדמות. המוזיקה הפסיקה, טרקטור הפסיק, כלבים, טווס עוד לא, בדרך. קטן כזה. הכבשים, העיזים, האנשים מתחילים להתקדש לקראת שבת. תכף בתפילה, נכון? צלילים אחרים קורים. וכשאנחנו לא שמים לב לזה, אנחנו יכולים לעבור את כל היום שלנו בלי לשים לב למעברים. קשה לשים לב למעברים, כי הם באמת לא לגמרי קיימים כמו שנדמה לנו שהם קיימים. אין בעצם, אמרתי את זה אתמול, רגע זה לא דבר. אם הוא היה דבר, הייתה לו התחלה, אמצע וסוף. ואז הוא היה נדבק לרגע הבא ולרגע שלפניו. ואז מה היה ביניהם, בגבול ביניהם? לא רגע. זה לא המצאה שלי. נגארג'ונה, כבר פילוסוף טיבטי, מאות הראשונות לספירה, נתן את זה כדוגמה ל-emptiness. ממש חקירה של הרגע. חקירה של הליכה, חקירה של צעד. מה זה הליכה? מה זה צעד? איפה הוא מתחיל, איפה הוא ממשיך, איפה הוא נגמר, האם הוא בתנועה של הרגליים, האם הוא... אז גם הרגע הזה שהערב יורד, פעם לפני שנים, בבית ספר יסודי היה לנו מקהלה, היו מכריחים את כולם. כל א', כל ב', ואלה שאמרו להם, אתם רק תעשו עם השפתיים. עד היום יש לאנשים טראומה מזה. בלי שמות, אני לא... לא עושה להם אאוטינג. אחד השירים ששרנו שם במקהלה, היה שיר נורא נורא יפה, אני לא אשיר אותו. אני הייתי כל ב', זה היה לזייפנים. השקט שוב צונח כאן בשמי הערב, כדאיית דיה מעל התהומות. נשאר הקרד? וזה כזה, משהו במילים האלה מחשף קצת. מביא את הקסם, נכון? את המג'יק. משהו צונח, 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 יורד, מעמיק, מעמיק. משהו בבינג שלנו משתנה. עם הערב שיורד. ומה זה הערב הזה שיורד? השמש שוקעת, נראה לנו ככה. היא לא באמת שוקעת, נכון? היא לא זזה. אינטואיטיבית נדמה לנו שהיא שוקעת. נכון? אנחנו רואים את זה במו עינינו. הנה. משהו קורה אחרת ממה שנדמה לנו, so-called אינטואיטיבית. הדברים קורים אחרת. ואפילו רק הדוגמה הקטנה הזאת שאומרת, אני רואה את השמש שוקעת, אבל אני יודעת שהיא לא שוקעת. אומרת לנו משהו על התפיסה שלנו. את עצמנו, את העולם, אנשים אחרים. יכול להיות שהתפיסה שלנו נגועה באמונות תפלות. הרי האמת היא הרבה יותר רזויה מזה, אנחנו... חבריי וחברותיי לדרך, דבוקים באיזשהו כוח מסתורי, קוראים לו כוח המשיכה, אבל אף אחד לא יודע להסביר אותו, לאיזה גוש סלע שמסתובב ענק בחלל, מאוד מהר סביב עצמו, וסביב השמש, קוראים לזה יום וקוראים לזה לילה וקוראים לזה שנה. איך זה אנחנו לא נופלים? לא, זה הזוי, אם באמת נסתכל על האמת, ולא מה שנדמה לנו ש... אז אולי איך שאנחנו תופסים את עצמנו, תופסות את עצמנו, הוא בכלל לא נכון. יכול להיות שאיך שאנחנו מסתכלים או מסתכלות על עצמנו, זה דרך הפריזמה הצרה, המאוד מוגבלת, של התבניות שתבנתו אותנו אליהם, כי ככה זה בתרבות, וככה זה בשפוחה, וככה כולם מדברים, וזה בתוך השפה, דואליות, ליניאריות. ואנחנו מתבלבלים בין זה ובין האמת. וזה לא הייתה כזאת בעיה. אם זה היה נגיד רק שמש ששוקעת, היא לא שוקעת. זה אנחנו מסתובבים נורא מהר סביבה, בכיוון ההפוך, ואז נדמה שהיא זזה, אוקיי. No problem. זה לא הייתה כזאת בעיה אם זה לא היה גורם סבל. זה גורם לנו כזאת מצוקה, התפיסה הלא נכונה הזאת של אני עצמי נפרד, נפרדת, נשאר הדברים, ויש פה משהו להגן עליו ולשמור עליו ולטפל בו ולטפל. מר פעם צ'ארס, אחד המורים, הזכרתי אותו אתמול נדמה לי, אני כנראה מתגעגעת אליו. כל כך יפה הוא אמר, אנחנו כל כך עסוקים בלדאוג לעצמנו כל הזמן, מהבוקר עד הלילה. אוקיי, לאכול, להתלבש, להתקלח, צחצח שינה, זה רק בפיזי, כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה תחזוקה, כל כך הרבה תחזוקה, ואז שיהיה לנו נעים ונחמד ומעניין, זה זה זה. כל הזמן אנחנו עסוקים בלדאוג לעצמנו, ועם יד על הלב הוא אמר, רוב האנשים אפילו לא מחבבים את עצמם. בשביל מי אנחנו עובדים כל כך קשה? למען השם. אז הלימוד והתרגול מכוונים ומכוונים לקחת את הוויו שלנו המקובע שגורם לסבל, לקעקע אותו, להחליף אותו בוויו אחר, שיותר מתקרב לאמת. עדיין זה וויו, עדיין זה קונדישנינג. האדם המשוחרר is having no view, שזה קשה לדמיין בכלל, דבר כזה. אבל בזן יש את המשפט, the great way is not difficult for those who have no preferences. נכון? הדרך הגדולה אינה קשה לאלו שהם חסרי העדפות. לפחות אחד המורים שלי, רמה, שהזכרתי קודם, אמר, אין דבר כזה להיות חסר העדפות, תמיד יהיה לי העדפה. אני די נוטה להסכים איתו. תפוח או תפוז, כחול או אדום, what's the big deal? תמיד תהיה לנו העדפה כי אנחנו דבר חי ויוניק שמשתנה כל הזמן. אבל הבעייתיות היא כשיש לנו attachment לעדפות שלנו. שיש פה אחיזה והעדפות גם מגדירות אותנו בתור מי שאנחנו. זה מי שאני חושב שאני, זה מי שאני חושבת שאני, עם ההיסטוריה הזאת, עם הפצעים האלה, עם ה... דיברנו על זה, נכון? לא נשכח ולא נסלח וכל הסיפור הזה. ושכחנו את הטבע האמיתי שלנו. שהוא הרבה יותר גדול, עצום, עמוק, אין חקר, ממה שנדמה לנו שאנחנו. נכון? ממי שנדמה לנו שאנחנו. עכשיו, don't get me wrong here, please. אל תבינו אותי לא נכון. אני חושבת שאי אפשר להשתחרר בלי לעבור דרך הפצעים שלנו, המאוד אנושיים, בלי לעבור דרך הפצעים שלנו, דרך הכפות שחטפנו, דרך הסיפורים המאוד מאוד ספציפיים שלנו, עם ההיסטוריה שלנו, עם הדבר הזה. אחרת זה הופך להיות spiritual bypass, מעקפים רוחניים, כל מיני עוקפי קלקיליה כאלה, כדי לא, כדי להימנע, כדי להמשיך לשמור על ה-state of mind ה... רווח בחברה הזאת, הנאורה, so called. יש פה שלטון פה ובכל העולם, מאוד מובהק, ותרבות מאוד מובהקת, שלא מוכנה לראות את מה שכדאי שנראה. כדאי שנראה. אמרתי את המשפט הזה, אני חושבת, אתמול, לתת אותו בדיוק. We cannot heal that which we cannot feel. אנחנו לא יכולות לרפא את מה שאנחנו לא יכולות להרגיש. אז אני רוצה להזמין אותנו להחזיק את הגם וגם הזה. מצד אחד, את המקום שאומר, נכון, יש סיפור, אולי סיפור חסידי כזה, אולי זה רב זושה, אני לא בטוחה, שהלך עם שני פתקים בשני כיסים, רב משהו, לא יודעת מי הוא היה. בצד אחד היה כתוב, על פתק אחד היה כתוב, עבורי נברא העולם. ובצד השני, על הפתק השני היה כתוב, אני אפר ואפר. נכון? מי זה היה, רב זושה? מישהו, רב משהו. או, נכון, תודה. שיחה, וואו, יותר קשה מסנסקריט להגיד את זה. וזה ממש מהדהד לי את, את ניסרגדת המערז' שוב, מלווה אותי חיים שלמים, שאמר Love tells me I'm everything, wisdom tells me I'm nothing, between the two, my life flow. אהבה אומרת לי שאני הכל, החוכמה אומרת לי שאני לא כלום, בין שני אלה זורמים חיי. זה אפילו לא אגם וגם הזה, זה משהו שהוא שלם, שהוא כמו מורכב ועשוי מהדבר הזה, שהוא בא יחד, זה סינרגיה כזאת, יחד. ואיכשהו אנחנו יודעים להחזיק את זה יחד, ולא צריכות או צריכים לבחור להזדהות רק עם זה או רק עם זה. אבל כן, מה שנקרא skillful means, לעשות את הפעולה הנכונה בזמן הנכון. לפעמים הזמן הוא להיכנס ראש לתוך הפצעים שלנו, הקשיים שלנו, האופן שבו אנחנו, האופן המאוד מיוחד, שבו אנחנו פטלטלים מבפנים, כמו עץ זית יפהפה ועתיק, שהיופי שלו הוא בפטלטלות הזאת, נכון? ראיתם, יש עצים שהם ממש מתפצלים, הם כאילו נראים, כאילו הם מתים אפילו, נכון? יש בהם חללים כאלה, עצי זית. ואבנים שנלכדו שם, וחלקים שרופים, רואים עליהם את כל החיים שלהם, כתובים להם ככה בחריצים וקמטים על הגזע. וזה מה שמחשף אותנו, להסתכל עליהם, לאהוב אותם, לגעת ככה, להרגיש ככה את היופי. אולי בדיוק כמו עם אנג'ו, גם עת זית מהדהד בנו את העתיקות הזאת ואת ה... השלמות הזאת שבסו קולד חוסר המושלמות. כי מה שנדמה לנו מושלם, נגיד למיינד הרגיל, זה אני לא יודעת מה, איזה שם של לא יודעת מי, דוגמנית מה שנקרא, צמרת בת אולי 15 עם פוטושופ. אין דבר כזה, זו דמות שטוחה. אין חיה כזאת, זה לא חי. מול העצים הישרים שמגדלים אותם לתעשיית העץ, כן, שהם חייבים להיות ישרים, אבל אין בהם הרבה קסם, הרבה נשמה בשבילנו. ואולי המילה שאני רוצה להנחיח כאן זאת המילה נשמה. מילה קצת מסתורית. היא לא מופיעה בטקסטים הבודהיסטיים, היא לא מופיעה, לא כמו שאני מתכוונת אליה, בטקסטים האדווייטיים, הישניות. אבל היא מופיעה במקומות אחרים, והיא בעיקר מופיעה בחוויה שלנו. איזושהי פריזמה, להסתכל גם דרכה. אז מה מחיה את הנשמה שלנו? What helps us to come alive? מה מחיה אותנו? יש אחד הספרים, אני חושבת שזה הספר הכי חדש של קורנפילד, כמובן עם עוד שם כזה, הפעם בלי לב, אבל הווה, כן? אין זמן טוב מההווה. ככה זה הספרים האלה, גם אני כתבתי שני פרקים בשני ספרים שזכו לשם די דומה ולכותרת, לעיצוב די דומה, אני חייבת להגיד, היום זה כנראה חלק מהטרנד, תמיד יש על זה תחלת ועץ ו... למה זה תמיד חוזר על עצמו? יאללה, תעשו משהו אחר. אבל הוא כותב פה, כל כך יפה. הוא אומר, הטבע יכול לפתוח את שערי גן העדן בין רגע. בין שנתבונן בפרח, או נרים את מבטנו אל מרחביו של שדה פתוח. צאו החוצה, ובקרו את עצי השזיף, ענני הכבשה, יונקי הדבש, רוחות בין הארבעים, הזריחה, מים זורמים. הניחו למחשבות ולתוכניות, ושהו במציאות העל-זמנית של עולם הטבע. הפילוסוף האמריקאי רלף וולדו אמרסון מסביר, הורדים תחת חלוני לא מתייחסים לורדים קודמים או לטובים מהם. הם מה שהינם. אין להם זמן. ישנו פשוט הורד. הוא מושלם בכל רגע של הקיום. אז what if נצליח להסתכל על עצמנו גם כן, ככה, דרך המבט הזה. של המושלם בכל רגע של הקיום. השלמות הזאת. לא הפרפקשן שנדמה לנו שאנחנו אמורות או אמורים להגיע אליה כי זה מה שהתרבות מקדמת, אלא משהו שהוא מושלם מעצם היותו, כי פשוט ככה הוא, והוא ממש מתכתב ומתחבר והמילה מתחתן עולה לי פה, עם ה-appreciation. עם הערכה. הערכה גדולה, הערכה גמורה לתופעת טבע הזאת שאנחנו, עם כל החתכים והסריטות והפצעים והחללים והחלקים השרופים שכבר לא יחיו יותר, כי גם את אלה יש בנו. ואת ההפתעה הזאת שפתאום איזה עלה קטן צומח, והיינו בטוחים שכבר לא יצמח שם כלום, כבר לעולם לא ניתן אמון יותר. חלק מהתחביב שלי זה לשקם. גם אנשים וגם כלבים וגם עצים. את מנג'ו וטרה מצאתי מתחת לאוטו שהם היו בנות חודש. כמעט מתו, הם היו כאלה. מה זה החיים האלה? הלפ. זה כיף לראות אותם כזה, שהם כבר בנות שנה, אחיות. ולפני כמה ימים הביא חבר גנן מהמושב, יודע שזה חלק מהתחביבים שלי, אז הוא הביא לי מתנה 4 עצים שכבר כמעט מתו. ושתלנו אותם פה. שמתם לב, הם כאלה מין, נראים כמו מקלות כאלה מסכנים, בלי, היום עשיתם סביבם, נכון? טקס קטן של אבנים ו... פינקתם אותם קצת, זה היה כדי להרגיל אותם לאנשים, הם קיבלו טראומה. באמת. ולאט לאט, העלים שלהם, זה מדהים לראות את זה. ממש, כל יום משהו חדש, כל יום משהו חדש, זה נראה עץ מת. ממש. והוא גם שכח להשקוט אותם, והוא גם שכח להגיד לי שהוא שם אותם פה. רק אחרי יומיים, הוא אמר לי, בשער האחורי, לכי תראי. וואו, תודה. יאללה, צ'יק צ'ק. לעשות עם זה משהו, לשקם, לרפא, לטפל. ואני רוצה להזמין אותנו למסע הזה של שיקום, ריפוי, טיפול בתוכנו, ולא מתוך מקום שהוא מלא ברחמים, אלא מקום שהוא מלא באפרישיישן, שרואה את היופי ואת הפוטנציאל המופלא שיש בנו. כמו בכל דבר אחר. אבל בנו, זה בצבע המיוחד שלנו. ואם אנחנו לא ניתן את זה, אף אחד, זה לא תפקיד של אף אחד לתת את זה. כמו שביירון קייטי אומרת, שמכירים, מורה נהדרת, נהדרת, ממש ממליצה להכיר אותה. It is not your job to love me. It is my job. אז it is not your job to appreciate me, it is my job. מה דעתכם על זה? כל כך הרבה דוקה יכולה להיחסך, כי מה? אנחנו הולכים בעולם כל הזמן fishing for compliments, כל הזמן מחפשים מי אומר עליי מה, ואיך אני יכול להבנות את הסלף-אסטים שלי מזה, את מי שאני חושבת שאני בעולם, ואנחנו כל כך משקיעים אנרגיה במה חושבים עלינו, ומה היינו רוצים שיחשבו עלינו, ומה אנחנו חושבים על עצמנו, וכל הסיפור הזה של מחשבות. ושוב, ההזמנה היא לעשות צעד אחד פנימה, ולהסתכל מתוך עיניים יחפות, על מי שאנחנו, באמת, באמת, עם מלא מלא הערכה ליצור הזה, שעבר את החיים האלה, ככה, והגיע עכשיו כאן, לכאן, ככה. ואת אותם עיניים גם להפנות לאנשים שקרובים אלינו. תיך נתן, זיר זנה, נפלא, מדבר על תרגול כזה של לדמיין את ההורים שלנו כילדים בני 5. נתנים ישר מסכימים עם זה. דמיינו אותם רגע, ילדים בני 5, את אמא, ילדה בת 5, את אבא, ילד בן 5, הם היו פעם בני 5. בטוח. לא נראה סביר, אבל... כן. וברגעים ממש קשוחים את בן הזוג או בת הזוג. גם. וגם את עצמנו. וגם את עצמנו, המקום הזה של התום, של המתיקות, של היחפות הזאת מול העולם. ישר הלב נפתח. כמו מנג'ו. ומה עם הערכה הזאת בעצם בסך הכל חושפת, משהו שאפשר לקרוא לו הטבע האמיתי שלנו. ומה אם המודל הוא בכלל הפוך? זה לא מודל של שיפור ושיפוץ ושפצור וארגון וסידור, אפילו לא ריפוי, אלא יותר מודל של חשיפה של מה שמיותר, להסיט את השכבות שמכסות על טבע אמיתי, ואולי בסך הכל מה שנקרא דיכאון, למשל, או חרדה, למשל, או כעס, או זעם, או אובדן דרך, או בלבול, הם בסך הכל שכבות מגן שפעם היו כל כך חשובות, לכן הם נשארו. אבל הן מסתירות עכשיו משהו, כמו שהעננים מסתירים את השמש, וכמו שכדור הארץ שמסתובב, כן? מסתיר את הטבע האמיתי של מה שקורה כאן, שהוא מסתובב ולא השמש. ובעצם כל הדבר הזה שאנחנו חושבים שאנחנו מסתיר משהו אחר. הרבה יותר גדול, הרבה יותר כיפי. אולי הרגעים האלה שאנחנו מרגישים שמחה, או אהבה, או appreciation, הערכה, או שקט, או אושר. אלה הרגעים שבהם לרגע הווילון זז, וסדק קטן נפתח וממנו בוקע האור שאנחנו. וזאת יותר עבודה של המסת שכבות, עם הרבה מאוד הערכה וכבוד לשכבות האלה, כי הן שכבות מגן. להגיד להם תודה, הם הגנו. הם היו חייבים להיות, חייבות להיות שם. חייבות. ועכשיו, אולי משהו אחר יכול לקרות שם. אז גם החרדה, וגם הזעם, גם הם, תופעה ממש מעניינת. זה כמו ענן ענק שמסתיר שמש, או פתאום סופה יוצאת ממנו, ברקים, רעמים, גשם, ברד. תופעה חזקה כל כך של אנרגיה. היא לא ראויה לגינוי. היא ראויה להערכה. גם לה יש מקום, גם לה יש סיבה, ויש לה תוצאה. אבל משהו בנו כל הזמן יודע, לא להתבלבל. שגם עכשיו שהשמש שקעה, כבר אי אפשר להגיד את זה, שהחושך יורד, אנחנו יודעים שהשמש לא הלכה לשום מקום. היא זורחת איפשהו, איפשהו במקום אחר, מתחתנו. היא זורחת באותו מקום בדיוק, אגב. אנחנו במקום אחר, אנחנו זזנו. אז הספר של תומאס מור, לעומק הנשמה, כמה משפטים משם. רצון ממוקד אגו מחד ופסיביות מוחלטת, מאידך גיסה, אינם משרתים את הנשמה. עבודת הנשמה דורשת הן התבוננות רבה והן עבודה קשה. חישבו על כל התרבויות העתיקות שהוציאו הון עתק, חומרים ואנרגיה, על הקמת פירמידות, מקדשים וקתדרלות, למען הקדושה והדמיון. בנשמה הכוח אינו פועל באותה צורה שהוא פועל באגו וברצון. כשאנו רוצים להשיג משהו מנקודת ראותו של האגו, אנו עוזרים את כוחנו, מפתחים אסטרטגיה ועושים כל מאמץ. זוהי התנהגות אותה מכנה ג'יימס הילמן בשם הירואיות או הרקוליאנית. הילמן משתמש במילה זו במובנה השלילי, שימוש בכוח גס ובראייה רציונליסטית צרה. כוחה של הנשמה לעומת זאת דומה יותר למאגר גדול או בדימויים המסורתיים, בדומה לכוחם של המים בנהר מהיר זרימה. זהו כוח טבעי, ללא מניפולציות, הנובע ממקור לא ידוע. תפקידנו עם כוח מסוג זה הוא להיות משקיפים קשובים, המבחינים בדרך, ברוצה הנשמה להשליך את עצמה לחיים. משימתנו היא גם למצוא אמצעים לעיצוב וביטוי כוח זה, תוך כדי לקיחת אחריות מלאה עליו, אך מתוך אמון בכוונותיה ובצרכיה של הנשמה, למרות שאנו מבינים אותם בצורה חלקית בלבד. אז אני אקרא שוב את המשפט שאני רוצה להדגיש כאן. זהו כוח טבעי, ללא מניפולציות, הנובע ממקור לא ידוע. תפקידנו עם כוח מסוג זה, ולהיות משקיפים קשובים, המבחינים בדרך, ברוצה הנשמה, להשליך את עצמה לחיים. מהו מקורו של כוחה של הנשמה וכיצד נוכל להתחבר אליו? אני מאמין שהוא נובע לעתים תכופות ממקומות לא צפויים. הוא נובע בראש ובראשונה מהחיים בקרבת הלב ולא כנגד הלב. לכן בצורה פרדוקסלית יכול כוח הנשמה לנבוע דווקא מכישלון, דיכאון ואובדן. בדרך כלל מופיעה הנשמה בפערים ובחורים של ההתנסות. אנו מתפתים או מתפתות למצוא דרכים מתוחכמות להתכחש לחורים האלה או להתרחק מהם. אך כולנו חווינו רגעים בהם איבדנו עבודה או סבלנו מחולי וגילינו בחוויות האלה כוח לא צפוי. אז אני מקריאה לנו את התזכורת הזאת של תומאס מור. לעומק הנשמה. אני מקריאה לנו את התזכורת הזאת של תומאס מור. קודם כל כי זה טוב להיזכר בזה. כי המילים שהוא משתמש בהן, הן מדברות ישר אל המקום הזה של I'll speak to you in a language that was yours before you were born. אפילו בלי שנצטרך להגדיר מה זו נשמה, לא צריך להגדיר אותה. החוויה הזאת שלנו כבני אדם בעולם, רגע לפני שהסלף מתגבש ואומר, זה מי שאני, זה מה שאני צריכה לעשות, זה הסיפור שלי, כבר הכל משתנה. זוכרים שדיברתי איתכם אתמול בערב, זה היה אתמול בערב, הנצח הזה, על הרגעים של שכמה בבוקר או רגע לפני שנרדמים, המקום הזה של משהו שם עוד לא התגבש לכלל אגו או סלף. וזה עבודת חיים, אולי לחשוף ולגלות מחדש את השיר של הנשמה שלנו. סיפור כזה ששמעתי שבתרבויות אחרות, תרבות אפריקאית נדמה לי, שרים שחושבים שרוצים ילד, האמא מתחילה לשמוע את השיר שלו. כן. ואז כשהילד נולד, היא שרה אותו והיא מלמדת אותו את הכפר, והכפר כולו שר לילד את השיר שלו. לכל ילד יש את השיר, או ילדה את השיר שלה או שלו. ובעצם הזמנה בשבילנו, תזכורת בשבילנו, לשמוע את שיר הנשמה שלנו. מה מחיה אותנו? What makes us come alive again? מה מרווה את הצמא הזה? מה ממלא אותנו? שמחה. אושר, סיפוק, חיבור. ואיך אפשר להיזכר בזה, לתת למסתורין הגדול הזה שנקרא חיים, שנקרא אנחנו, להוביל אותנו, להתגלות בפנינו, ולהיות, כמו אם תרצו, שתי כפות ידיים שנצמדות זו לזו בנמסטה, אולי דבר אחד. כי באמת באמת אנחנו דבר אחד. והחוויה הזאת של הדבר האחד הזה שאנחנו יכולה להתגלות לנו במה שנקרא, אנחנו פתאום בזון, אנחנו בפלואו. יש לנו רמזים כאלה מהחיים שלנו. מכירים את זה? פתאום הכל נופל על מקומו בטוב, לרגע אחד קצר, שום דבר לא חסר, שום דבר לא עודף. שם רגע של שקט עמוק, שאותו אנחנו מחפשים כל כך הרבה בשופינג, באוכל, למלא חורים, למלא בורות, למלא חללים, רק כדי רגע אחד של הפסקה של הקרייבינג הזה. ואפשר להגיע אליו בדרך האמיתית, כי מילוי של הבורות הוא אף פעם לא מצליח. הם endless. הדרך הזאת שמסכימה להקשיב לשיר של הנשמה שלנו. What is it that I really, really want? ממש לשאול את עצמנו. את השאלות הטובות. כן? אומנות השאלה היפה, זה נקרא. אחד המשוררים האירים טובה את המונח הזה. זו הולכת להיות שיחת הדרמה הראשונה בלי שיר שאני מקריאה. אבל במקום זה אני אקריא ציטוט. חלק מתוך דיאלוג בין רמה להנומן אל הקוף. היה שם סיפור שלם, לא אכנס אליו. אבל זה לא כל כך משנה. רם שאל אותו, Who are you, הנומן? והנומן, המשרת שלו, האל הקוף, שהציל אותו והציל את החיים שלו מכל מיני סיפורים גדולים, הוא אמר, הוא ענה ככה, When I don't know who I am, I serve you. כשאני לא יודע מי אני משרת אותך. When I know who I am you. כשאני יודע מי אני, אתה. אז בואו נשב עוד רגע, כמו שאנחנו, בדיוק כמו שאנחנו. אין צורך להזיז אפילו ריס אחד קטן. אלא לתת לנשימה ולנשמה כמה שהן דומות. להזיז אותנו. בואו נקדיש את השיחה הזאת לטובתנו אנו ולטובתם של כל הברואים, כולם. נקדיש את ההקשבה הזאת לטובת החופש השלם, הבטוח של הלב. מציאת השיר של הנשמה שלנו. Thank you. אז הערב היפהפה הזה כבר מקיף אותנו מכל עבר. יש לנו עכשיו את התענוג ממש של ללכת לאט בנחת, מתחת להתחלה של הכוכבים, והכחול הזה. אז חצי שעה של תרגול בהליכה, ונחזור לכאן לסשן האחרון של הערב בתשע. Please enjoy.